מרנן ורבנן ורבותיי. היום פסח שני. כל העניין של המצווה של פסח שני בנוי על ההבחנה בין טומאה לטהרה. אמנם גם העניין של דרך רחוקה, אבל העניין של דרך רחוקה... בבקשה, אני שאלתי על אדוני, שאלתי. אמרתי, איפה בורא ספורט לי? התחלתי הרגע, התחלתי. בבקשה לשבת. העניין של דרך רחוקה בעצמו לא מספיק, כי אם נאמר יש דעה שדרך רחוקה זה אפילו מאסקופת העזרה וילך, זאת אומרת, אז כל אדם יכול להיות בדרך רחוקה, אם כולם ישתמשו בעניין של דרך רחוקה, מתי יעלו לרגל ומתי יעשו את הפסח. באמת היה זמן רב שפסחים התבטלו, כי אנשים לא באו לירושלים לעשות את הפסח, עד שהחזירו מלכי ישראל את הפסח לקדמותו. היו 10 פסחים, לא היו בכל שנה באמת כמו שצריך. אז העניין של דרך רחוקה הוא אמנם מוצא של תשלום התחייבות, אבל לכתחילה הוא לא צריך להיות קיים. לכתחילה צריכים כולם להשתדל לעלות לירושלים לרגל, לחוג את חג הפסח ולהקריב את קורבן הפסח. אבל העניין של טומאה וטהרה אין ברירה. עד ביאת משיח צדקנו, בתחיית המתים, שיקוים בנו ובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעם על כל פנים, תהיה טומאה וטהרה. כי צריך מצווה גדולה לטפל בנפטר, בנפטרת, להביא אותם לקבר ישראל. ממילא, מי שעושה את זה, נכנס למצב של טומאה. ומי שנוגע בו נכנס למצב של טומאה, לפי הדרגות של הטומאה והטהרה, אבי אבות הטומאה, עמד בעצמו, אב הטומאה, ראשון, שני, עד שלישי. שלישי כבר עניין של פסול, כבר פחות. זאת אומרת, שעיקר העניין של פסח שני, זה ההבחנה בין טומאה לטהרה. אמנם, הדבר הזה, ההבחנה הזאת, תלויה במדרגה הנקראת מדרגת הדעת. כמו שדרשו רבותינו על 6 סדרי משנה, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת, יראת השם יוצרו. אמונת זה סדר זרעים. אדם מאמין בהשם וזורע, והשם מברך אותו. איתך זה זמנים, זה פשוט, זה סדר מועד. חוסן זה סדר נשים, זה העניין של הדורות הבאים, הירושות, של די האישה שמולידה בנים, בנות, ונולדים נכדים. אז חוסן אנשים נקרא חוסן, לשון אחסנתה. ישועות זה סדר נזיקים. כי נזיקים צריכים ישועות. ישועה מהנזקים, ישועה מהדיני ממונות, ישועה מהאויבים, ישועה להחזיר בשיב השופטי הכי בראשונה, ביועצי הכי בתחילה, אחרי יקרא לך עיר הצלק, עיר הנאמנה. אז גם זה עניין של ישועה. אבל המדרגות הגבוהות של חוכמה ודעת זה סדר קודשים וסדר טהרות התלויים זה בזה. הטהרה היא תנאי לקדושה ומעלה אליה. בלי טהרה אין קדושה. כן, הטהרה היא הדעת. ובדעת אנחנו מבדילים בין טמא לטהור, בין קודש לחול, בין ישראל לעמים. מה פירוש הדבר? חוכמה זה מושג אובייקטיבי. יש חוכמה, חוכמה בספרים. אם יאמרו לך יש חוכמה בגויים, תאמין. אם יאמרו לך יש תורה בגויים, אל תאמין. זאת אומרת, החוכמה היא מה שמקבלים מרבותינו בדור דור, מה שלומדים מהספרים, זה החוכמה. הבינה זה הכושר האישי של האדם לקלוט ולנתח ולהבין בליבו או במוחו את דברי החוכמה שהוא לומד. בינה זה מושג סובייקטיבי. אני מבין, אני לא מבין. עד דכך, שרחמים אמרו שכוח האישה בשטח הבינה גדול מכוח האיש, נתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה מבאיש. החוכמה והבינה שמפגשים יחד, אדם גם קנה תורה מרבותיו, וגם יש לו את הכושר, את הסגולות, את הכישרונות להעמיק ולהבין, הוא יוצא עם התוצאה. הסינתזה של החוכמה והבינה היא הדעת. כולם מפורסם חסידות חב"ד. חסידות חב"ד זה נובע מדברי התורה של הרב הזקן בעל התניא, האדמו"ר, זכותו תגן עלינו, שיסד את חסידות חב"ד, חוכמה, בינה, דעת. מה שהוא עשה זה את הכתר, שהוא הראשון של עשרת הספירות, הוא העלה למעלה למעלה, אלא אין סוף ברוך הוא. וזה למעלה מבינתנו, והכניס במקומו את הדעת כאחת מג' הראשונות של הספירות, והדעת היא למעשה הסינתזה של אבק, של וו הקצוות, שאם תסתכלו על התרשים של עשרת הספירות שיש בספרי קודש, אז יחד כולם מתחברים שש קצוות למציאות של דעת. הכל מתמזג, כל הנחלים הולכים אל הים, הים אינו ממלא, מגיע עד התפארת, עד המלכות, ונעשה דבר אחד. לא במקרה, בימים הללו שבין פסח לשבועות, שאנחנו סופרים את הספירות, ובונים את המערכת של הספירות, שאנחנו בונים את ימי העומר, כמו שהיום אנחנו בונים היום ה-29 לעומר, נכון רבותיי? אנחנו מזכירים בתפילותינו את עניין הספירות, משום שכאן אנחנו עוסקים באותם שבע הספירות, שנקראות שבע ספירות הבניין, שזה הסגולה להגיע בעזרת השם במהרה לבניין בית המקדש. כמו שאמר דוד, שלמה המלך עליו השלום, בחוכמה ייבנה בית, בתבונה יתכונן, ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים. וצריכים את שלושת המדרגות כדי להגיע לבניין המקדש. מקדש ודעת הוותליה. צריך טהרה. ולכן הכהנים העובדים בבית המקדש והראויים לעבודה בבית המקדש צריכים להיות מוכנים במצב של טהרה. פרשת השבוע, פרשת אמור, עניינה סגולת הכהנים בעניין ההבחנה בין טהרה לטומאה. הדבר הזה צריך בינה יתרה להבין אותו, כי הוא קשה להבנה. החוקה שחזל אומרים על עניין פרה אדומה, החוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה, החוקה הזאת בנויה על מסורת, משום שקשה להבין. לכן אנחנו צריכים לקבל מרבותינו. אבל בעומק הדברים צריכים להבין ולדעת את ההבחנה בין קודש לחול, בין טמא לטהור, בין ישראל לעמים, ולכן קבעו חכמים את עניין ההבחנה הזאת בברכת הדעת. ברכת אתה חונן לאדם דעת, מלמד אנוש בינה, וחנן איתך חוכמה בינה ודעת, אומרים החסידים, הפרושים אומרים דעה בינה והשכל, אני נהגתי לומר את שניהם. דעה בינה והשכל, חוכמה בינה ודעת. זאת אומרת, ההבחנה, וגם את התחוננתנו עם ההבדלה בין קודש לחול שאומרים במוצאי שבת או מוצאי יום טוב, גם אם קבעו לומר בברכת הדעת. עכשיו אנחנו מבינים את העניין של הפסוק הראשון, שיש בו כפל משולש של עניין האמירה. ויומר השם אל משה. פעם אחת ויומר. אמור אל הכהנים בני אהרון, פעם שנייה אמור, ואמרת אליהם פעם שלישית, ואחר כך את ההלכה לנפש לא יתאמר באמר. למה צריך את שלושת הדברים האלה? יש הבדל גדול בין לדבר, להגיד ולומר. לומר זה תוכן הדברים, אפשר לדבר הרבה ולומר מעט, אפשר לדבר מעט ולומר הרבה, כי התוכן הפנימי הוא הרבה, אפשר לשתוק בכלל ולומר הרבה. ואבי מורי, הרב הנזיר, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרגיל לומר שאומרים בשתיקה יותר מאשר בדיבור. יש מה שקוראים היום בלשון העם שתיקה רועמת. האמירה זה צריך, מסר שצריך לעבור, לא על ידי דיבור שנכנס באוזן אחת ויוצא באוזן שנייה, אלא דברים שנכנסים ללב. על כך התפלל שלמה המלך עליו השלום, ונתת לעבדך לב שומע. הוא ביקש בקדוש ברוך הוא, תנו לו מה לבחור, עושר, כבוד, בחר בלב מבין. לב שומע זה לב מבין. ולעומת זאת חס וחלילה שהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש אותנו, אז הוא סותם לנו את הלב. כמו שאומר הנביא ישעיהו עליו השלום, השמן לב העם הזה, באוזניו הרבד, בעיניו השפ, אין יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. והרי התשובה היא מעלה, ולפי דעת כמה מרבותינו, אחד התנאים, היא תנאי לגאולה. ובא לציון גואל, ולשווה פשע ביעקב, נאום השם. יש אומרים קודם תשובה, ואחר כך גאולה, ויש אומרים קודם גאולה, ואחר כך תשובה, לכאורה לפי הנביא, יחזקאל תחילת תהליך הגאולה לפני התשובה, בסופו אחרי התשובה, וצריך נס שהוא מחוץ לדרך הטבע לפתוח את כל הלבבות לחזור בתשובה. הוא מבטיח לנו שכך יהיה באחרית הימים, ויחזקאל למדבב, אבל צריך נס מיוחד. אמור ואמרת, ויומר אמור ואמרת, לא אצלם תדבר, תראה שהבינו מה שאתה אומר, תבדוק אם אתה דיברת וזה נשאר ככה עבר בי למעלה, או נכנס באוזן אחת ויצא באוזן שנייה, או שזה נכנס ללב. אתה חייב כך לחנך את הכהנים. לא רק את הציבור הרחב צריך לחנך. כדי שיוכלו להבין מה כאן הקדוש ברוך הוא רוצה מהם, את העניין של הטהרה והטומאה, ואת העניין של שמירת הזקן והפאות, ואת העניין של הקדושה. קדושה, מה זה קדושה? כתבו על זה ספרים, ועדיין איש לא מבין את זה. או שהיא ישנה או שהיא איננה, אם היא ישנה מרגישים, בא אדם שמרגישים מיד עליו שהוא איש קדוש. אני זכיתי לראות אחד מגדולי הדור, בסוף ימיו, כשהוא שוכב במיטת חוליו, ואני עד היום זוכר את הפנים שלו, שהאירו כמו שמש בצהריים. הוא ראה אותם שהאיש קדוש, רואים את זה תכף. אפילו אנשים פשוטים רואים את האדם, רואים את קרינת אור הפנים. משה רבנו במדרגת הקדושה העליונה קרא לאור פניו. היה צריך לשים מסווה שלא יכול אפילו להסתכל עליו. אם כן, קדושים ולא יחללו את שם. פלא. על הקדוש צריך להגיש לא יחלל את שם אלוקיו? משמע שכן. כל מה שהאדם עולה יותר במדרגות הקדושה, יש יותר סכנה של נפילה. כל מה שעולים על גג יותר גבוה, הסכנה של הנפילה יותר גדולה, צריך כוח. ולכן צריכים להיזהר על עניין הטהרה והטומאה. כי היצר מעורר לענייני הטומאה, יש שני סוגי טומאה. יש סוגי של טומאת המת, ויש טומאה שיוצאת בגופו. שתי הטומאות מפריעות לעבודת בית המקדש. יותר קל להשתחרר מהטומאה יוצאת מגופו, יותר קשה להשתחרר מטומאת המת, זה שבעה ימים עם הזעה ביום השלישי וביום השביעי. היחס הביתי, המשפחתי, של ביתו של הכהן, שיהיה יחס של טהרה וקדושה, הוא תנאי להצלחתו בעבודת בית השם. כמו שאמרנו, פרשת השבוע שעבר, אחרי מות, שהכהן הגדול, בבית המקדש ביום הכיפורים לכפר בעדו ובעד ביתו, וקבעו רבותינו במסכת יומא שהוא צריך שתהיה לו אישה, ביתו זו אשתו. לא שלא תהיה לו אישה, שיהיה כדרך אומות העולם, מנהג העובד אצל רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, לא כדרך אומות העולם שהם פורשים מן החיים והולכים להרים גבוהים, נסגרים במנזרים וחושבים שככה הם עובדים את אלוהיהם. זה לא דרך ישראל. דרך ישראל סבא שאדם יחיה בתוך בני אדם, יהיה לו אישה ויהיה לו ילדים, והוא יאכל וישתה ויחיה חיי אישות, וינהל את העסקים שלו, ויעבוד, כל אחד לפי מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, וכל זה יעשה בדרך הקדושה והטהרה, ובדרך הראויה לבן ישראל להתנהג.
יותר קשה הכהן, שהוא לא עוסק לגמרי בענייני יום יום. מתנתק, הוא עוסק רק בעבודה בית המקדש. רוב הכהנים, הם ערים מיוחדות משלהם, היו מוכנים תמיד לעבודה. מה שאמר הרבי מקוצק, זכותו תגן עלינו, רמנדלי, זכותו תגן עלינו, ואנשי קודש תהיו לי, ובשר בשדה טריף על אותו חילו. הקדוש ברוך רוצה אתכם כאנשים, לא כמלאכים. אמר את זה ביידיש, זה רוצה מנשן. אבל הילי כמנשן, זאת אומרת, אנשים קדושים. להיות אנשי קודש זה יותר קשה בשביל להיות מלאכים. את לחם אלוהיהם מקריבים, והיו קודש. גם כן פעמיים חוזר, קדושים, ולא יחללו את שם אלוהיהם, והיו קודש. הדגשה. והצו לכל בית ישראל, בקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך כי קדוש. מה הפירוש? קדוש יהיה לך כי קדוש. נראה לך רק דיבור מיותר. לא, זה לא מיותר. יכול להיות אדם קדוש, אבל הציבור לא מכיר בזה. יש מצווה של וקידשתו, שיש כהן, ובייחוד כאשר הכהן עוסק בעבודה בית המקדש, צריך להתייחס אליו ביחס הנכון של איש פשוט לאיש קדוש. לכן אנחנו נותנים לכהן עלייה בראש, נותן חלק בראש, ולכן אנחנו תמיד מכבדים אותו יותר. לא בגלל אנחנו, בגלל שהם רוצים את זה או אנחנו רוצים את זה. זה שהקדוש ברוך הוא אומר בקידשתו, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני השם מקדישכם. זאת אומרת, אחרי קדושת כל עם ישראל, יש מדרגות בקדושה, זה חידוש גדול. אז זה בנה רבנו משה חיים לוצאטו, זכותו להגן עלינו, את ספרו הגדול מסילת ישרים, שנלמד כספר מוסר בכל הישיבות, והוא הקדמה לספר הקדושה, כלך פתחי חוכמה, שהוא פתחי החוכמת הנסתר והקבלה. יש מדרגות, זהירות, זריזות, נקיות, רישות, עד שמגיעים לקדושה, עד שמגיעים מהתארה לקדושה, מהקדושה מגיעים לגילוי אליהו, מגיעים למדרגות הגבוהות ביותר לרוח הקודש. יש מדרגות. גם בקדושה יש מדרגות. הכהן הגדול קדוש יותר מכל הכהנים, לכן יש דין מיוחדים בכהן הגדול. הכהן רגיל, אלמנה יכול לשאת, רק אישה גרושה ואישה זונה וחלה לא יכול לשאת, כי יכול להיות שיש כאן, לא כולם כאלה, אבל יש כאלה שהם לא בסדר בשביל אדם טהור וקדוש. וזה העניין המיוחד. אני השם מקדשו, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוקיו. זאת אומרת, יש פה מדרגות מדרגות בקדושה, וכאן יש כאילו חלק איזו סתירה מיני ובי, והיא לא סתירה. מצד אחד הוא צריך להיות עם הקדוש ברוך הוא במקדש, מצד שני צריך שיהיה לו אישה. הוא צריך למלות את החובות שלו כלפיה. הוא לא יכול להיות רק בית המקדש. אז אומרים רבותינו שהיה מקום מיוחד שהיו מכינים לו, שהוא היה שנשא אישה שיוכל לחיות איתה. והוא אישה בבתוליה ייקח, אבל אישה הוא ייקח. ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני השם בקדשו. הנה כאן משתלבים יחד, כמו שידוע בשם רבנו השלה הקדוש, פרשת השבוע, עם היום המיוחד של ערב שבת קודש זה, שהוא פסח שני, שמלמד אותנו לדורות את עניין ההבחנה בין טומאה וטהרה, שהוא קשור עם עניין ההבחנה בין חולין לקדושה. כל העניין של איסור טומאה וטהרה, איסור בעלי מומים לעבוד בעבודת בית המקדש, וההדגשה חס וחלילה, לא לעבוד, לא במצב של טומאה, ולא במצב של טומאה שיוצאת מגופו. הדבר קשור עוד פעם עם מושג הקדושה. גם עוד פעם חוזר, דבר אל אהרון ולבניו לאמור, וינזרו מקודשי בני ישראל, מתי ינזרו? כאשר הם טמאים, אומר רשי, מביא את המדרש. ולא יחללו את שם קודשי, אשר מקדישים לי, אני השם. עוד פעם חוזר העניין הזה של האיסור של אכילת קודשים, בתומעה. אני השם. ועד כך שחס וחלילה זה קשור עם העונש החמור של קראת, ועוד פעם, ולא יחללו את קודשי בני ישראל, באוכלם את קודשיהם, כי אני השם מקדשם. פה המושגים האלה של התומעה והטהרה, של השלימות של הגוף, שהיא תנאי לשלמות הנשמה, שלא באלמום. והעניין הזה של חלילה וחס, לעשות דברים לא כהלכה מביא לחילול השם, חוזר בפרשה הזאת 4-5 פעמים. עוד פעם, בעניין שור או כסף או עסקי ימלא, דהיה שיבת יחדים תחת אמו, בזבח תודה, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, שמירה לשון לא תעשה, עשייה לשון עשה, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדשכם. עוד פעם חוזר. התורה כל כך הרבה פעמים חוזרת לעניין הזה של חילול השם חלילה, שאם מוציאים דברים מקדושה לחולין, וקידוש השם זה אם הוא נקדש בתוך בני ישראל, אני השם מקדשכם. ואז ההבחנה בין קודש לחול, בין טמא לטהור, בין ישראל לעמים, צמודה אליה ההבחנה שבין ימים של חולין וימים של קדושה. שלוש קדושות הן, קדושת המקום, קדושת הזמן וקדושת האדם. קדושת המקום, יש 10 קדושות, שהגבוהה שבהם זה קודש הקודשים, מהארץ הקדושה ועד ירושלים ועד הר הבית והעזרה והמזבח להיכל, ההיכל וקודש הקודשים. זה בקדושת המקום. קדושת הזמן זה בין שבת לחול, בין מועדים לכל ימות השנה. גם זה נכלל בפרשת השבוע, פרשת האמור. החלק האחרון שלה זה מועדי השם, שנקראו אותם מקראי קודש. מקראי קודש, אמרו אותם. אין אפשרות להבחין בשום עמת מידה הגיונית, גשמית, מדעית, בין קודש לחול. אין שום אפשרות להבחין בין טמא לטהור. אין לנו שום מונה גייגר שתוכל להגיד, אתה באופן אובייקטיבי, זה מראה שזה קדוש וזה מראה שזה חולין. זה מראה שזה טמא, זה מראה שטהור. רק החוכמה והבינה, החוכמה שקיבלנו מרבותינו, התורה שקיבל משה ומסר ליהושע לזקנים, והיא משתלשלת והולכת במשך הדורות עד ימינו ועד בכלל. והלימוד שאנחנו כל אחד איתנו לומד אותה ומבין אותה, יוצרים את הדעת הזאת. הדעת שמבחינה בין טמא לטהור, בין קודש לחול ישראל לעמים, כל ההבחנות האלה נמצאות בפרשת השבוע. והם תנאי לעלייה מעלה מעלות הקודש, עד שמגיעים לארץ ישראל, עד שמגיעים לירושלים עיר הקודש, וכן הפרשה נגמרת בעוד פרשה. דבר אל בני ישראל, אמרתם כי תבואו אל הארץ שאני נותן לכם, בעניין העומר. כפי שאמרתי, בספירת העומר, גם היא בתוך הפרשה הזאת, וגם הקורבנות שנמצאים כאן, בכל ימי הקודש, שמקראים מקראי קודש, כל זה עניינה של פרשת השבוע, וכל הדברים האלה נאמרו לבית ישראל לפני המצווה המיוחדת של העלאת נרות במנורה שחוזרת בפרשה הזאת. היא ישנה גם בספר במדבר, בעלותך, ישנה גם בספר שבות ובתת וסווה. היא חוזרת כאן, שמן, זית, זך, קטית למאור, לעלות נר תמיד. והיא אחר כך חוזרת העניין הזה של לחם הפנים. האור שאי אפשר לכאורה בלעדיו, הוא הטוב, והוא מבחנה להבחין בין אור לחושך. האור והלחם שהוא לחם אלוקים, שאנחנו ביום השבת עורכים אותו ומורידים אותו, ויש שנוהגים מן האדמורים גם כן בשולחן של 12 חלות עד היום הזה, כזכר למקדש. כל העניין הזה נגמר, והייתה לאהרון ולבניו, ויאכלו במקום קדוש, כי קודש קודשים הוא לא מאישי השם. השם יזכה אותנו שנוכל בימינו בינינו להבחין בין קודש לחול בין טמא לטהור. אם נזכה לכך, אם נבחין בין ישראל לעמים, ונעשה את מצוות השם כהלכתם, ואז בזכות השבת והמועדים ובזכות שמירה על דיני טהרה במשפחה ועל דיני טהרה והתנהגות האדם, נזכה להבחנה של בין טהרה לטומאה בזמן המקדש, שיבנה במהרה בימינו. אמן כן יהי רצון.